הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו, פרק 30. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור, ומייסדת הביופולו.
אני אלי כהן, אני מטפל רגשי, מייסד הביוטסט והביופולו.
טוב, אז היום בפרק הנוכחי אנחנו נתחיל קצת אחרת. היום דווקא אנחנו נתחיל בזה שהתהליך אצלנו הוא לא בא לתקן אותך או לשנות אותך. אנחנו בעיקרון רק רוצים להזכיר לך מי את ומה את באמת שווה. לחבר אותך לכל עוצמות הכישרון שיש בך, מתחת לכל הלחץ, סטרס, חרדה, וכמובן גם עם כל הקושי והעומס שאספת במהלך כל חייך, אפילו מהרגע שנולדת. וכמובן, אנחנו גם באים לשים לך דגש על בניית הערך העצמי, והנאמנות, ובעיקר לעצמך, במקום שבו העולם דווקא מצפה ממך לוותר על מי שאת, באמת. משפט מאוד חזק, שככה סיכמנו אותו. ואלי, מה זה אומר שאנשים חווים את התחושה הזו, שיש לנו חשש שאנחנו... יש לי חשש שאני חלש. כלומר, יש קושי להתמודד. מה זה באמת אומר?
טוב, אז בגדול, הנושא הזה של... של מה גורם לי להרגיש... בעצם מה מייצר אצלי את הסטרס או את המתח, הוא בעצם העובדה שאני פתאום נחלש בבת אחת. הרבה אנשים מכירים את התופעה הזאת, שפתאום יש להם ציפייה או שהם רוצים שיקרה משהו, ופתאום הם מקבלים הודעה הפוכה, שפתאום אומרים להם אי אפשר, לא יכולים, או שהם תחויים, או שאומרים להם שזה בלתי אפשרי מה שהם ציפו או קיבו או ביקשו, ואז הם מרגישים איזה מין תחושה כזאת שכל אדם יורד להם מהגוף.
סוג של ירידת מתח כזו.
לא ירידת מתח, זה כי זה החלשות פתאומית.
אוקיי, פתאום מהלחץ.
פתאום יש איזה מין... כל האנרגיה יורדת מהגוף בבת אחת, כי הם קיבלו את התשובה ההפוכה ממה שהם היו צריכים. כלומר, הם רצו מענה, משהו שיתרום להם, יעזור להם, יקדם אותם, ואז הם מקבלים פעולה, תשובה הפוכה. הם מצטערים, לא יכולים להעניק לכם את זה.
אוקיי.
עכשיו, זה קורה כשאנחנו נבלים, או כשאנחנו מופתעים, או שנכפה עלינו איזשהו עניין, ופתאום אנחנו בשגרה, סבבה וזה, ופתאום קורה משהו הפוך. ופה בעצם, בחוויה הזאת, אנחנו בעצם מאבדים את, את הקיימות שלנו, את הקיום שלנו. אנחנו איבדנו את החיוניות שלנו, את הקיימות שלנו, את היעילות שלנו, כל דבר שמייצג את העצמיות שלנו, כי היום אני רוצה שנדבר על הנושא של העצמיות.
כאילו ממש איבדתי בבת אחת את מי שאני באמת.
איבדתי קשר עם עצמי. עם עצמי. ואז אני מרגיש שאני כמו עלי נידף ברוח. אני פשוט נעלמתי. לעצמי. העצמי שלי נעלם. כל אחד יכול לקחת את זה למקום שהוא מכיר או מבין, אבל תכלס, אני נעלמתי.
וכל זה כאילו בגלל הלחץ שנוצר, בגלל איזה תגובה...
התגובה, בהפתעה. נכון. התגובה שלי למה שקרה, היא בעצם הקיום שלי.
אוקיי, הקיום שלי בעולם הזה.
הקיום שלי בעולם הזה, בדיוק. הרצון שלי להיצמד למשהו, שיזין אותי, שיקיים אותי, שיעניק לי, שיתמוך בי וכולי, פשוט מסרב לעשות את זה, ואז אני איבדתי את עצמי. אני פתאום איננו.
ואיך זה באמת קורה? כאילו, למה זה קורה? למה יש פער? למה הפער הזה פתאום מגיע? כאילו, אוקיי, אז חיכיתי לתשובה, לא קיבלתי את מה שרציתי, למה אני לא יכול להמשיך עם זה הלאה ביום-יום?
כי מבחינת כל המנגנונים שלי שנכנסים להזקה, המגדלה מפרשת את זה כאיום קיומי. אני פשוט, הקיום שלי באיום עכשיו. וזה אומר שאני כבר מאבד את זה. אין לי לאן להמשיך, אני לא יודע מה לעשות, אני חסר אונים, אני אפילו ברמה הכי יותר עמוקה, אני חסר ישע. אני
וואו.
לא יודע מה עושים.
מטורף. ואיך זה באמת, תסביר לנו גם איך זה באמת רלוונטי בהשקעה, כאילו למודל שההורה גידל אותנו, לבין המהות האמיתית של הילד.
זהו, כשההורה מגדל את הילד, הוא בעצם יש לו מודל. יש לו איזשהו מודל שהוא אומר, אני צריך להביא את הילד למקום מבטחים, שזה יהיה המודל הזה. להורה, תכלס אין איזה מנואל כזה, איזשהו מדריך לגדל את הילד. אין אפשרות כזאת בחיים האמיתיים. אין איזה מדריך. זה לא...
אין פתרונות קסם, כאילו...
בדיוק, כשאנחנו נולדים ואנחנו חיים את החיים, אז אנחנו, אין לנו מדריכים. אין לנו משהו שאומר, טוב, אתה קם בשמונה בבוקר, תעשה כך וכך וכך, במהלך היום, ובסוף היום אתה בחוויה מוצלחת. החיים מתנהלים...
זה דברים שקיימים רק בסרטים.
נכון, כי אנחנו פוגשים כל מיני דברים, ואנחנו מסתובבים בכל מיני סביבות, ובתנאים משתנים. אם אני בבוקר עכשיו בבנק, יש תנאים מסוימים, אחר כך הלכתי למכולת, אז יש תנאים אחרים, ואם אחר כך אני הולך לבית ספר, ללימודים, לעבודה, יש תנאים אחרים. אני כל הזמן בשינויים. אין איזה מדריך שיודע לחסות את כל הדבר הזה. זה פשוט קורה. הדברים קורים.
מה, כאילו איזה סוג של דינמיקה טבעית כזו?
זה דינמיקה טבעית שהיא שייכת לי. אני נוכח בחוויות האלה בגלל שזה אני, ובגלל שזה המסע שלי. זה הדרך שאני צריך לעבור אותה במהלך היום. זה המסלול שאותו אני צריך לעבור במהלך היום, וקורים שם כל מיני דברים. אז אין איזה מדריך שאומר לי, תעשה ככה או תעשה ככה. אני פשוט מגיב. אני כל הזמן מגיב. אני כל הזמן בתגובות.
אבל התגובות זה בעצם למודל שההורים גידלו אותנו, נכון? בתקופת ההתפתחות.
נכון, אבל ההורה מנתק את כל התהליכים הטבעיים האלה ואומר, יש לי איזה מודל, אני רוצה שהילד יגיע לשם. מה מנחה אותו? אין איזה מדריך. אז מה מנחה אותו? מערכת החינוך בנתה איזשהו מודל מסוים שנקרא ציונים. אם הילד ידע לעשות 1 ועוד 1 שווה 2, אז יגידו לו, אוקיי, יש לך ציון 100. ואז ההורה אומר, וואי, איזה הורה מדהים אני. איזה הורה מדהים אני, הילד שלי יש לו ציונים גבוהים, אני מוצלח, אני הורה מוצלח. ברגע שלילד יש, אין את ה... הילד לא קשה לו, מתקשה בלימודים, יש לזה סיבה שהילד מתקשה בלימודים. יש סיבה לכל דבר, זה המסע של הילד. יש לו תהליך התפתחותי והוא צריך, הוא זקוק מאוד להורה שיתמוך בו ויזין אותו, כי הבשלויות שלו הן מאוד מצומצמות. אז הוא צריך בעצם את התמיכה של ההורה. ואם ההורה לא יודע לתמוך בילד, והוא כל הזמן עסוק במודל, אז הוא הורה מתעלם, הוא הורה שהוא לא... אתן דוגמה. כשההורה מתעלם מהצרכים של הילד, כשהוא לא רואה את הצורך של הילד, הוא לא מבין אותו ולא מתחשב בו, אז הילד גודל מוחסר, חסר לו. ואז מה שקורה זה כשההורה פונה לילד, הוא אומר לו, תעשה כך וכך. הילד לא יודע איך עושים את זה.
מה
כי...
אתה רוצה ממני? הוא לא מבין מה ההורה רוצה
כן,
ממנו.
כן, ואז
לא
ההורה מתלונן כזה... שהילד הוא חסר אחריות. כי הילד לא עושה את מה שהוא ביקש ממנו. או שהוא אומר, למה הוא לא עושה את זה לבד? הילד לא יודע איך עושים לבד. כי הילד זקוק להנחיה, ללמידה, להשקעה של ההורה. פה בא לידי ביטוי, באים לידי ביטוי ההשקעות של ההורה. כשההורה יושב ומסביר לילד, אני צריך שתעשה את הפעולה הזאת, אבל אני צריך שתעשה 1, 2, 3, 4, פעם אחת להסביר. אז הילד יבין וידע לעשות את זה. ברגע שההורה מתעלם מהילד, הוא הופך את הילד למנוגד אליו. אז הילד לא מקשיב. כשההורה מבקש מהילד לעשות פעולה מסוימת, הוא לא יעשה אותה, כי כשהילד צריך משהו, ההורה לא מגיב לצורך של הילד. אז פה יש, זה כמו שני אנשים זרים שמנסים, לחיות אחד לצד השני ולקבל ולייצר השקעות של אחד בשני. אבל אם יש את ההבנה וההתחשבות ויש את הרצון האמיתי של ההורה לגדל את העצמיות של הילד, לא את המודל. כשההורה מרוכז במודל, הוא לא רואה את הילד, הוא לא מטפח את העצמיות. ואז לא מתפתחת עצמאות אצל הילד. כי הילד לא יודע להיות עצמאי, הוא כל הזמן צריך שההורה יגיד לו, תעשה ככה וזה הפתרון, ולמה אתה עושה ככה וזה לא נכון. הוא כל הזמן זקוק לשמוע את הביקורת של ההורה, וכל הזמן לשמוע מה לא בסדר ומה לא נכון, ומה אסור וכו' וכו'.
אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני רגע מסכמת כזה באיזה משפט, עם כל המידעים שנתת עכשיו, הקונפליקטים של כל בן אדם בחיים זה בעצם מהדברים, מהמודלים שההורים הכניחו לנו בגיל מאוד צעיר? זה בעצם הקונפליקט של כל בן אדם?
כן, אני בעצם לא סגור על זה. אם אני, אני מבולבל בין המודל לבין ההתפתחות הטבעית שלי. לכן קשה לי גם להחליט החלטות בחיים, כי...
בוא'נה, זה הבנה רצינית העניין הזה.
אני אסביר רגע משהו חשוב.
יאללה.
מה שמעסיק אותנו 24/7 זה קבלת החלטות. על מה לאכול, מה לשתות, ואמרתי את זה כבר מספר פעמים.
נכון.
אבל כדי שאני אצליח להחליט נכון וטוב עבורי, מה שמתאים לי, מה שיזרום לי ויהיה לי תחושה טובה לגביו, זה העובדה שאני אקבל מידע. כי מה הכי חסר לנו בחיים?
מידע.
זה מידע לגבי עצמנו.
מידע שהופך לידע.
מי אנחנו? מי אנחנו ומה נכון לנו? ומה הצורך המדויק שלנו? ומה אנחנו מרגישים לגביו? וכו' וכו'. המידע הזה הוא הכי חסר לכל אדם ואדם. המידע הפרטי של עצמו. יש, בעולם יש המון מידע. המון המון מידע בכמויות. אבל אני על עצמי מוחסר במידע. כי ההורה שלי לא הזין אותי במידע שקשור אליי. אבל המידע הזה הוא איך ההורה, איך שההורה מעניק לי. כי אם עכשיו אני צריך, יש לי צורך ואני פונה להורה ואני יודע שההורה שלי הוא טוב, הוא מכיל, הוא מתחשב, הוא מנסה להבין אותי, הוא מנסה לעזור לי. שם אני לומד להכיר את עצמי כי אני, כי ההורה משקיע בי. ושם אני יודע שכשאני מבקש משהו, אני אמור לקבל אותו.
אני אמור לקבל, כן.
ואני יודע איך גם להגיע למה שאני אמור לקבל. כי אני מכיר את הצורך שלי, כי ההורה עזר לי להכיר את הצורך שלי. כי ההורה ידע לענות לי על הצורך שלי. זה דינמיקה טבעית, התפתחותית. זה העיצוב שלי. מפה אני מתעצב. פה אני בעצם לומד להבין איך אני חי את החיים שלי, ואני מכיר אותם. אני מכיר את עצמי, אני מכיר גם את החיים שלי. אני אכיר את התנאים שלי, ואני יודע תמיד להיות בסביבה טובה, תומכת, מעניקה, ושיודעת להשקיע בי, וגם אני יודע להשקיע בסביבה. ברגע שההורה מנוגד אליי, הוא עסוק במודל, אז הוא אטום כלפיי. הוא לא מגיב אליי, הוא לא מבין מה אני צריך, גם לא מעניין אותו מה אני צריך. לא כי הוא רע, אלא כי הוא עסוק במודל. כי הוא צריך שאני אהיה מה שהוא רואה לנכון שאני אהיה. אני פוגש הרבה מאוד אנשים כאלה. הרבה מאוד שהסבל שלהם הוא גדול, כי אז הם מוצאים את עצמם כל הזמן בקונפליקט, והם בסבל כתוצאה מהעניין הזה. מי אני? ביחס למה מה שההורה רצה שאני אהיה. אז אני יודע לדעת מה ההורה שלי רצה שאני אהיה, אבל אני לא יודע מי אני. ופה הקונפליקט הזה הוא די מסובך, מורכב, וגם מסורבל. ופה יש הרבה מאוד סבל.
כן. חבל הזמן. זה באמת, אני חושבת, הסבל הכי גדול של כולנו. אז איך אנחנו באמת מגיעים להיכרות העצמית? איך אנחנו באמת מבינים מי אנחנו? איך מגיעים לזה?
טוב, יש את הדרך. אנחנו מציעים אלטרנטיבה שבעצם מאפשרת, גם אם פספסנו את זה כל הזמן, כל הזמן ההתפתחות שלנו, עכשיו אנחנו יכולים להשלים את הפער, כי זה פער.
נכון.
אנחנו עכשיו יכולים להשלים אותו בצורה די קלה, פשוטה ומהירה. אבל מה שקורה זה שהרצון שלנו בעצם לדעת איך לנהל את עצמנו ולהיפרד מהכאבים, מהסבל, מהחרדה, מהמצוקה, מהסטרס, כי זה המקור. זה המקור של הסבל הזה. כי כשאני בטוח בעצמי, אז אני לא בחרדה. אני מחובר, העצמיות שלי היא מאוד גבוהה, והעצמאות שלי היא טובה, אז גם קבלת ההחלטות שלי הן די טובות.
כי יש לך את המידע הנכון עבורך, הרי בדרך כלל חרדה קורית...
יש לי את המידע על עצמי.
נכון, חרדה קורית שאנחנו באיזה סוג של רקנות, שאין את המידע הזה.
בדיוק.
ואז ברגע...
רקנות שווה רקנות. חוסר חרדה. מידע.
וחרדה.
נכון, החוסר מידע מוביל לחרדה, אבל קודם כל זה חוסר מידע. זה חוסר ודאות. זה מה יהיה, מה יקרה, מה עלול להיות. עומד לקרות משהו לא טוב. ואז מתחילים כל מיני תופעות פיזיות של, 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 של סבל של הגוף, שהגוף סובל, הפיזיות.
נכון. ובאמת גם קודם דיברת על העניין של הדינמיקה הטבעית, וכאילו לתת לחיים האלה פשוט להיות, אז הרי מה שלא בשליטתי הוא לא בשליטתי, נכון? אבל איך אני באמת חיה במשפט הזה, איך אני באמת מבינה אותו? לעומק של העניין.
יש שני מצבים. כשאני מרגיש שאני לא בשליטה על המצב, אז א', משהו בתוכי יודע שהוא לא מבין כלום על כלום. ואז זה בעיה מאוד גדולה. כלומר, התגובה שלי לזה שאני לא מבין כרגע על הסיטואציה, ולכן אני שליטה עליה, אז אני בעצם סובל. עוד פעם, אני מרגיש, בדרך אובדן שליטה, אני מרגיש שאני בעצם איבדתי את עצמי. שוב, זה עוד פעם העניין של לאבד את עצמי. כי כדי שאני אשלוט בסיטואציה, אז אני יודע מה אני יכול, מה אני לא יכול, איפה אני מוכשר, עוד פעם זה...
ההיכרות העצמית.
בדיוק. איפה אני מוכשר, ואיפה אני יכול ליישם את החוזקות שלי. איך אני יכול להשפיע על המצב דרך החוזקות שלי. אם אני לא מכיר את עצמי, אז אני לא יודע איפה הכישרון שלי. אני יכול לדעת עליו משהו מאוד כללי ופחות או יותר אמורפי על הכישרון שלי. אבל אני לא יודע מה... לא מבין עליו מספיק כדי לדעת איך להשתמש בו ברגע רגע.
כן, אתה
אז
אתה
אני
מידע.
מוכשר, וכולם אומרים לי שאני טלנט ואני מוכשר.
ואתה
אבל
מהמם.
ואני מהמם.
ואתה מהמם.
אבל אין לי מושג. כאילו לא מבינים למה אני לא מצליח להרים את זה, למה אני לא מצליח לקדם את זה. הרבה מאוד אנשים בעולם הזה מבינים שהם מוכשרים באיזשהו עניין, מבינים שיש להם יכולות וגם הסביבה רואה את זה, אבל הם לא מצליחים לקדם את זה למקום גבוה. כי הם פשוט לא מספיק מחוברים לעצמם, לא מחוברים לעצמיות שלהם. והעצמאות שלהם לא מספיק מפותחת, הם פחות בשלים, ולכן הם לא יכולים לקדם את העניין הזה. חסר שם כמה דברים שיכולים לעזור להם לקדם את זה ולהגיע לכל מיני הישגים וכו' וכו' שהם רוצים. החלום, השאיפה ועוד ועוד.
כן, זה באמת הסבל הכי של רובנו. אז באמת כאילו בעקבות כל מה שאמרת, אז נכון, אז אנחנו גדלים למודל של ההורה. איך אנחנו יודעים שהגיע הזמן לעשות את הקאט הזה, לשים בצד את המודל הזה ולהתפתח להתפתחות האמיתית שלנו בתור בן אדם. כאילו זה יכול להיות גם בלי סבל, זה יכול להיות גם בלי כאב, זה יכול להיות גם בלי, אתה יודע, בלי משבר. יש אפשרות להגיע למקום הזה גם בלי כל הדברים האלה? ההתנתקות הזו, כאילו מכל מה שגדלנו על זה, גדלנו עליהם, כל הדפוסים נקרא לזה, על כל ה...
תראי, מודלים. כן, יש כל מיני ז'אנרים שמדברים על ה... קוראים לזה פרדיגמה, קוראים לזה מיתוס, קוראים לזה אידיאלים. יש איזה כל מיני שמות. אבל בגדול, היכולת שלנו בעצם לקדם את עצמנו היא כשאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשנות משהו. זאת אומרת, שיש בנו תחושה עזה או הרגשה ממש ממש עוצמתית, הגיע הזמן שאנחנו נשנה את זה. זה נקרא צומת או מעבר, ששם אנחנו בעצם מבינים שאנחנו עוברים ממצב של ילד למצב של אדם בוגר. ששם אנחנו בעצם נצליח להתחיל לחיות את החיים של אנשים בוגרים שיכולים להגיע להישגים ולקדם את עצמנו. כל זמן שאנחנו לא מצליחים לעבור את השלב הזה, אנחנו תקועים שם. זה בעצם, גם לזה יש כל מיני ז'אנרים. תקוע, חסום, תקרת זכוכית.
תקרת זכוכית,
אם הייתי מתרגם את זה לשפה פשוטה, זה לעבור ממצב של נער או ילד למצב של אדם בוגר. ובתקרת זכוכית הזאת אני לא מצליח לחצות אותה. אז תמיד זה מתקלקל, מתבחבש, זה לא, אני לא מצליח.
ולמה אנחנו באמת לא מצליחים? כי חסר שם את המידע הזה?
כן,
המידע. למה אנחנו לא מצליחים כאילו? מה חוסם
נכון,
את זה?
נכון, זה המידע, אבל ברגע שאני מרגיש שההורה שלי לא מספיק העניק לי, והוא כל הזמן חשב על המודל, והוא כל הזמן היה עסוק במודל, וכשאני רוצה לנתק את עצמי מהמקום הזה, אני צריך להתחיל לעבוד עם עצמי, ולגדל את עצמי בצורה אחרת. אני צריך לנתק את הסימביוזה ולהתחבר במקום אחר. ההורה תמיד יהיה הורה, הוא תמיד יהיה איתי, הוא ההורה שלי, ואני עם זה אבא או אמא, אני תמיד יהיה איתם בקשר, אבל אני אצטרך לעבור למצב שאני בעצם רוצה להכיר את הכישרון ואת החוזקות שלי, ואיפה אני יכול לפתח, ומה המקור שאני לא, שמקור שבעצם משבש, או שוסע, או מפריע, או מקלקל.
כאילו שורש הבעיה כזה, לא?
שורש החסימה. כן, השורש, אבל זה מקום שהוא מאוד מפעיל, מאוד, מאוד רגשי. נגיד אני עכשיו אתכנן משהו, ואני אתחיל לפעול לכיוון שלו, אבל פתאום קרה איזה משהו שהקפיץ את המקום הזה שדיברתי עליו, מה שאת הזכרת מקודם, זה שהמקום הזה עוד פעם יחזיר אותי חזרה אחורה. למה? כי אני צריך להתקן שם משהו. צריך לעבור עדכון גרסה, אם אני לוקח את זה מעולם המחשוב.
מה-AI.
כן, אני צריך להתקן שם משהו כדי שאני אצליח סוף סוף לעבור הלאה, להמשיך הלאה, לגדול, להתפתח, להתחזק. מימוש פוטנציאל זה לא קשור לכסף. הכסף הוא הנגזרת, אבל ההתחזקות וההתעצמות שלי זה להתמודד למשל עם סיטואציות שקשורות עכשיו למצב. אני הרבה יותר חסין, אני הרבה יותר חזק, אני הרבה יותר עוצמתי, כשקורית סיטואציה כמו שחווינו לפני חודש פלוס.
המלחמה.
מה שקרה לנו באסון הנוראי שעם ישראל חווה.
נכון, בדיוק לפני חודש.
ומה שקרה זה מה שקורה זה שאנחנו מתחילים, את ואני מתחילים לפגוש הרבה מאוד אנשים שקשה להם להתרומם מהמקום הזה, שמאוד חוששים, מאוד לא ברור, האמון. אם הייתי...
משבר אמון, נכון.
אם הייתי משתמש למשל בעניין של זה פגע מאוד באמון.
גם האמון האישי, גם המדיני, גם הצבאי, הרבה, כאילו כמובן שקודם זה מתחיל באישי שלנו, כן?
אנחנו לא שופטים את זה, אבל זה אנשים שתפים אותנו, שהביטחון האישי שלהם פשוט מאוד פגוע, כי קודם הם היו בטוחים שהם מוגנים, ואחרי השבעה באוקטובר, הם מרגישים שהאמון הזה נפגע. הם מרגישים מאוד שברירים, פגיעים. איך אמרנו? חשש.
חשש שאני חלש.
כן.
יש חשש שאני חלש.
יש חשש שאני חלש, בגלל שאני חושב על כל הדברים האלה.
נכון.
האמון נפגע, ואז מתחילים כל מיני תופעות נפשיות, רגשיות.
רגשיות.
שמתחילות להשתלט על העניין, ופה אני בעצם, אני אחבר את זה גם לאובדן שליטה, אני מרגיש שבעצם אין לי שליטה. אין לי שליטה על מה שקורה, והכל יכול לקרות. משהו רע יכול לקרות, ואני לא מוכן אליו, אני לא ערוך אליו, אני לא מספיק. אז אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות לוחם בסרט מיוחדת, אני לא צריך להיות הבן אדם שיודע לנבא את העתיד, אני לא צריך את הדברים האלה. מה שאני כן צריך, זה להרגיש שאני בטוח בעצמי, בעצמיות שלי, ושאני אדע להתמודד כשתגיע סיטואציה. ופה יש בעצם את האלמנט שנקרא תושייה.
נכון.
אלמנט שנקרא קורוח. זה כל מיני תיאורים למצב שאני מרגיש שאני יכול להתמודד. וזה קשור לשלושת האפים.
נכון. ורציתי לדבר על המדיטציה.
פליי או פריז, שיש לנו מדיטציה לגבי העניין הזה.
נכון, שאנחנו באמת גורמים לכם להתחבר לעצמכם.
מדיטציה die yourself.
Die yourself.
דה זה כאילו גם בלועזית וגם בעברית. דה את עצמך. שם בעצם ההיכרות העצמית היא מאוד 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 קריטית. שם אתה יודע אם אתה צריך לברוח, כי אתה לא יכול להילחם. אם אתה צריך... אם אתה מרגיש שאתה...
קופה.
אם אתה מרגיש שאתה קופה, איך אתה מתנהל בדינמיקה הזאת? אם אתה מרגיש שאתה עכשיו על טייס אוטומטי.
ולוחם.
והמודעות שלך. אם אתה לוחם. אם יש בך את היכולות האלה.
אז אנחנו באמת בביופולו לקחנו את זה לעניין של הפיצוי והתגמול, שיש לנו את השלושה אלמנטים שאנחנו גורמים לכם להתחבר דרך הרגש לכאב הפיזי.
נכון, יש את המערכת הריפוי, המערכת הריפוי הפיזית והנפשית שלנו, היא מתקיים בחוסן, שהוא העצמיות שלנו, שהעצמיות שלנו תומכת במערכת הריפוי, אנחנו בעצם יכולים גם להתאושש מכל מיני מצבים. גם אם נקללנו לסיטואציה, ואנחנו מרגישים עבודים, אז המהירות ההתאוששות שלנו ממנה, היא בעצם פקטור מאוד חשוב.
אז מה שאתה... כן, סליחה, תמשיך, קטעתי אותך.
והידיעה שלנו בעצם, איפה יש לנו הרבה עודפים, העוצמה והכישרון והיכולת, איפה יש עודפים שאיתם אנחנו יכולים לאזן דברים אחרים.
אז מה שאתה אומר בסופו של דבר, שברגע שאנחנו מכירים את עצמנו ואנחנו באמת מחוברים לעצמנו, אז אנחנו נדע על איזה דברים אנחנו כן יכולים לשלוט ועל איזה דברים אנחנו לא.
נכון, ושם אנחנו בעצם, ברגע שאנחנו מכירים את עצמנו, יש השלמה. הרעיון הוא בעצם ההשלמה העצמית.
קבלה, השלמה.
הקבלה, הכרה בעצמנו. שם החיים שלנו הרבה יותר צנועים, הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר נוחים, וזה לא אומר שאנחנו לא... זה שאנחנו צנועים לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות משהו, דברים עוצמתיים, או להגיע להישגים גדולים. זה לא... זה אין סתירה.
ההפך, אני חושבת שאנחנו לא צריכים להוכיח כלום.
יש שלווה, הצניעות, יש שלווה. אנחנו לא כל היום עסוקים בתשומת לב ולהוכיח, כי פה יש השקעות, הרבה השקעת אנרגיה מיותרת. הרבה סבל.
בדיוק, כשבאנו לכאן, אז ממש דיברתי איתך על העניין הזה, שעד כמה פעם היה לי כל כך אנרגיה מבוזבזת לתשומת לב, כל פעם הייתי ב-up and downs, כאילו כל הזמן רציתי לעשות ולהוכיח עד כמה שאני מהממת ומדהימה, ווואלה, היום אני מבינה שזה בדיוק כמו שאתה מדבר, שאני יותר מחוברת לעצמי, אני יודעת מה נכון, מה לא נכון, אני יודעת איפה אני צריכה להיכנס, איפה אני לא צריכה להיכנס, איפה אני צריכה להגיד את דעתי, איפה לא להגיד את דעתי, זה כאילו, זה התנהלות הרבה יותר רגועה. ואני חושבת ששם יש באמת הרבה נחת, כי אתה מאוד בטוח בעצמך, אתה מאוד מחובר לעצמך, אתה יודע מה נכון.
לגמרי.
זה בדיוק המקום הזה. טוב, אז באמת משם, אחרי כל מה שאמרנו, בוא נביא גם את התקווה שלה, לאנשים, שאנחנו באמת, יש לנו את היכולת לעזור לאנשים להגיע להיכרות העצמית הזו, באמת, בלי יותר מדי סחור סחור, ובלי יותר מדי טיפולים אינסופיים. זה פשוט, בטיפול אחד, אנחנו תוך 50 שניות, נכון, זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, אבל תוך 50 שניות אנחנו באמת מבינים מה הלך הרוח של הבן אדם, מה המיינדסט הרגשי שלו, ואנחנו גורמים לו לחבר לעצמו המון 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 דברים. בוא תסביר על הביוטסט.
נכון, אבל יש את האמרה.
מה האמרה?
או פחות חשוב העניין של האמרה, יותר הקטע של ההיכרות העצמית מאוד מפשטת, היא מאוד מפשטת את החיים, היא הופכת אותם לפחות מסורבלים ופחות אני... תמיד שאנחנו מצליחים להגדיר עניין, לתת לו שם, לתת לו צורה, לתת לו... זה מרגיע.
ביטוי.
זה מרגיע, זה פשוט מרגיע. כשאנחנו בעצם מפשטים את הדברים, כשאני אתן למישהו הגדרה, אם הוא כל הזמן חופר לעצמו בשאלה, מה, למה, כמה, איך, אני לא יודע, מה יהיה, מה... ברגע שהוא מקבל את ההגדרה, את ההבנה, את ההסבר, זה נעשה הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל. פתאום מתבהרת הדרך, פתאום יש את ההבנה, וואלה, הנה, זה הכיוון.
אני על זה.
כן, זה הכיוון, ולשם אני הולך.
וכל זה באמת באמצעות ההבנות, באמצעות התובנות, באמצעות הדרך שעוברים איתך, בסשן איתך.
נכון.
לפני שנכנסים אליי לטיפול, אבל אני רגע רוצה שנתעכב על העניין.
היום בבוקר, רגע, אני הזכרתי במשהו, היום בבוקר שיתפת אותי באיזה תובנה שהייתה לך, כי... ואמרת, הבטחת לי שתקריא אותה בפודקאסט.
אני חושבת שמזה התחיל הפודקאסט.
כן.
אז טוב, אז בוא, אם אלי כבר פתח את זה, אז באמת... איך שהתחלתי את הפודקאסט במשפט הזה, שבאמת זה לא שאנחנו באים לתקן אף אחד.
לא, היה לך תובנה, לא משפט, היה לך תובנה שלמה, מגניבה, אהבתי אותה.
מה שקראתי בפודקאסט, לא? בהתחלה. עם מה שלא, שאנחנו לא באים לתקן אף אחד ולא באים לשנות אף אחד, אנחנו פשוט גורמים לאנשים להתחבר לעצמם, למהות האמיתית שלהם, כי פשוט מהרגע שנולדנו, לקחו אותנו למקום אחר לגמרי. אז מי שבאמת ככה מכיר את הסיפור האישי שלי, הוא יודע שאני באמת באה מבית של... ניסה לקחת אותי למקומות אחרים.
כן, הייתה תובנה מגניבה.
כן, כן, כן. וזה בעקבות כל התהליכים שגם אני עוברת. וגם בעקבות כל המצב. זה... אני באמת מבינה מה בשליטתי ומה לא בשליטתי. אני באמת מצליחה להיות אסופה מאוד בתקופה הזו, כי אני באמת מכירה את עצמי ואני סומכת על התגובות שלי, על איך אני הולכת להתנהל ואיך אני הולכת להגיב לכל מה שיהיה.
כן, ההתחזקות. ההתחזקות היא יכולת ההתמודדות.
אתה יודע מה, זה גם התחזקות וזה פשוט, אלי, זה החיבור. זה החיבור לעצמי, אני יודעת מי אני בעולם הזה.
כן, כי החוסר שקט שאנחנו חווים, אני פוגש אימהות שכל הזמן קשה להם מאוד עם התנהלויות של הילד, וברגע שאני גורם להם להבין שיש אצל הילד חוסר שקט בגלל שהתקשורת בינו לבינה, בינו לבין האימא, או בינה לבין האימא, הילד או הילדה, שלא בתקשורת, כי הם חסרי שקט, כי הם מרגישים שההורה לא נותן להם את הביטחון שהוא יכול להעניק להם, לתת מענה, למלא להם את הצורך. ושם הם חסרי שקט, והם פועלים בכל מיני צורות שההורה, יש איזה כל מיני וריאציות. הפרעת קשב, היפראקטיביות, ויסות חושי, כל מיני התנהגויות שהן לא שגרתיות, שהן חורגות מבחינת ההורה, שהוא לא מבין מה עובר על הילד או הילדה, וקשה לו מאוד, וזה ההבנה שהוא לא קשוב לילד. לא קשוב במובן שהוא לא יודע לזהות את הצורך. אז אם יש הורה שלא מכיר את עצמו, מטבע הדברים הוא גם לא יודע להכיר את הילד.
נכון.
הרבה פעמים אני שואל הורים, תגידו, אתם יודעים לאפיין את הילדים, להגיד הילד הזה הוא יודע ככה ויש לו ככה. לא ברמה כללית, לא שהוא יודע שחק כדורגל, לא ברמת התחביב, לא ברמת המודעות, אלא ממש מבחינה רגשית עמוקה.
מבחינת הרגש, כן.
אם הם מכירים את הילד בצורה מעמיקה, ההורים לא יודעים לענות על השאלות האלה. לא יודעים להגיד... כי בהתחלה הם אומרים, כן, אני מכיר, הוא אוהב כדורגל, הוא מת על האוכל הזה, זה דברים שהם ברורים. מבחינה רגשית, שם יש חוסר ידע להורה על הילד שלו. אז הוא לא יודע לענות לה לצורך שלו, כי הוא לא מכיר את הילד. כי הוא צריך את המודל. הילד צריך להיות תלמיד טוב, והילד צריך להתנהג יפה.
ולסיים תואר.
ושם אני אוהב אותו. שם אני אוהב אותו, שם אני בסדר איתו, שם אני הורה מדהים, שם מצליח לי. הוא נותן לי את ההבנה שאני הורה טוב. הרבה פעמים הורים שאני פוגש, אומרים לה, אתה יודע, זה ילד טוב, הוא היה עד גיל 8, עד גיל 6, עד גיל 10, פתאום הוא השתנה. הוא פתאום לא רוצה ללמוד, הוא פתאום לא הולך לחוגים, הוא פתאום נעשה אלים יותר, הוא פתאום חוצפן יותר, הוא פתאום חסר אחריות. הם לא מבינים שהילד, עד הרגע שהוא השתנה, הוא האמין בהורה, הוא זרם עם ההורה, הוא היה בסדר עם ההורה. הוא היה בסדר עם התנאים שהוא גדל בהם, ופתאום עולה איזה טריגר פנימי שעכשיו צריך דברים אחרים, ההורה לא יודע מה עושים עם זה. הוא לא ערוך לטוויסט.
לשינוי.
הוא לא ערוך לזה. לשינוי. הוא פתאום מופתע, נכפה עליו איזה עניין, ועכשיו הוא אבוד. ההורה פשוט אבוד, כי היה לו איזה דרך, איזושהי תיאוריה בראש, שככה זה יעבוד.
החלום של ההורה.
כל הזמן, כן, בדיוק.
שזה בעצם, המודל הזה, זה המודל הזה שאנחנו
מדברים, אני ואתה. ופתאום זה משתבש, ואז נכנסים לכאוס מטורף.
כן. אז איך אנחנו באמת עוזרים לאנשים לצאת מהכאוס המטורף ומהקונפליקטים האלה?
היכרות עצמית.
חד משמעית.
היכרות עצמית, זה הפתרון, זה הפתרון לכל הבעיות. המידע, עוד פעם, אמרנו, הדבר שהכי חסר בעולם, מה שמעסיק אותנו הכי הרבה זה קבלת החלטות, אבל מה שחסר הכי הרבה זה המידע לגבי קבלת החלטות.
נכון.
ותמיד שאנחנו מוחסרים, ככל שאנחנו מוחסרים ביותר מידע, ככה אין סיכוי שנחליט. או שנאמר את ההחלטה, או שנחליט באופן שגוי. מתי נדע את זה? בדיעבד. נבין שפספסנו, טעינו, קשלנו, נתנו... ההחלטות שלנו לא היו טובות, ואז יש לנו ברירה, להימנע מלהחליט החלטות, להתעסק בדחיינות וכו' וכו'.
כן, ובסשן בביופולו, באמת אנחנו נותנים את המידע הפרסונלי.
המידע הפרסונלי, מגיע מישהו ואנחנו יכולים לתת לו את המידע הזה.
שיתאים לו אישית.
די מהר, כי זה המידע שלו, כן, לגמרי.
ואז כמובן גם נכנסים.
דרך הביוטסט, אנחנו יכולים לתת ממש במהירות, תוך זמן קצר, לתת לו מענה.
כן, ואז לאחר מכן, כמובן, גם מבחינה פיזית, לתת את המענה המדויק. נכנסים אליי לקליניקה שלי בחדר טיפולים.
הרבה פעמים אנשים שאנחנו פוגשים אומרים לנו שאנחנו... הרבה פעמים אנשים אומרים לנו, איך אתה יכול להגיד שאני לא מכיר את עצמי? אני הכי מכיר את עצמי.
כן.
אני הכי מכיר את עצמי.
אני חושבת שזה ההתנגדות, לא? זה אחד מההתנגדויות.
כן, כי זה להיות, להישאר בשליטה, כי אם אני אומר לו, בוא אני אעזור לך להכיר את עצמך, אז הוא אומר, טוב, אתה גורם לי להבין שאני בחשש שאני נחלש, אני בחשש שאני חלש. אתה עכשיו גורם לי להבין איך זה יכול להיות שאני לא מכיר את עצמי. זה מערר אותי.
האיום, כן.
נכון, אז בהתחלה הם מגיעים עם הגישה הזאת, אבל הם מבינים, אחרי זמן קצר, הם מבינים שוואלה, זה דברים שזה הם, שזה קשור אליהם. הם מבינים שהחיבור בין הדברים, הקישור בין הדברים, בעצם מקדם אותם, הסימונים, התובנות, הדברים. גם מבחינה הנפשית, וגם כמו שהתחלת להגיד קודם וקטעתי אותך בעניין הפיזי, כשהם נכנסים אלייך.
כן, אחרי שהם מסיימים איתך את הסשן, שיש להם את ההבנות לגבי הלך הרוח שהם נמצאים בו, אז הם נכנסים אליי באמת לטיפול בעניין הפיזי, כי בסופו של דבר ההתנהלות היומיומית שלהם היא גם גורמת להמון שחיקות פיזיות. ואנשים מסתובבים גם עם המון כאב פיזי ביום-יום. ואצלנו גם, הטיפול הוא מאוד ממוקד. אם זה בן אדם שסובל מכאבי גב באותו רגע, אז הוא יקבל טיפול רק לכאבי גב. אם יש לו מיגרנות, אז הוא יקבל בטיפול של החצי שעה נטו טיפול רק למיגרנות. כאילו, האנשים כשהם יוצאים מאיתנו, הם יוצאים גם בצורה הרבה יותר מובנת לגבי עצמם, מי הם בעולם הזה ומה הם בעולם הזה, והם גם יוצאים בתחושה פיזית מאוד כלילה ומאוד נעימה, כאילו ממש אנחנו עוטפים אותם, אנחנו תומכים בהם, אנחנו עוטפים אותם וגורמים להם להתחלה של תהליך ושיפור החיים. כי זה לא באמת בפתרון קסם, אבל זה מהר מאוד קורה.
נכון.
וזה באמת הייחודיות של הביופולו. זה באמת משהו מהפכני שאין אותו. ובאמת, לא בגלל שאנחנו נמצאים במעמד הזה, ולא בגלל שהקמנו את המיזם הזה. זה באמת משהו שאנחנו נותנים את המענה הנכון והמדויק, ואנחנו רואים את זה גם על הלקוחות שלנו.
כן, אנחנו די מודעים לעניין הזה, נכון? כי אם אנחנו מלמדים אנשים על מודעות והיכרות עצמית, אז אנחנו יודעים שגם כשאת אומרת את זה, אנשים יגידו, וואו, הם עפים על עצמם עכשיו. והם,
מי הם?
והם, כי הם חושבים שהם ייחודיים בקטע שיווקי, אבל בכנות זה משהו שהוא לא קיים.
אני גם חושבת שמי שעוקב אחרינו ברשתות החברתיות ומכיר אותנו משם, רואה את הכנות שלנו. רואה את הכנות שלי בסרטונים, רואה את הכנות שלנו במשפטים שאנחנו רושמים.
כן, תכף.
רואה את הכנות שלנו במימיקה, בדבר הכי פשוט. גם אנחנו גם מקבלים המון את התגובות האלה.
גם אנחנו, תעשי עכשיו פרומו ללייבים שאנחנו מתחילים לעשות מעוד שבועיים. אנחנו מתחילים לעשות לייבים, והלייבים האלה בעצם, תספרי להם איך אנחנו נוכיח לאנשים, או נראה לאנשים בעצם, איך בזמן קצר, בתוך הלייב, אנחנו יפנה אלינו מישהו, נשלח לו את הלינק, אדם שאנחנו לא מכירים, אקראית, באופן אקראי, מי שיסכים להשתתף בלייב, לא שהוא ייחשף, כלומר, נשלח לו את הלינק, הוא ישלח באופן אנונימי הוא ימלא את ה-30 שניות, 50 שניות, הוא ימלא
את הלינק שנשלח אליו?
את הלינק. ואז אנחנו נגיד לו דברים שרק הוא יודע על עצמו, כי אנחנו לא מכירים אותו תכלס. אבל אז אנשים יוכלו להבין בעצם איך הביוטסט עובד, ואיך אנחנו גם נוגעים גם בממד הנפשי-רגשי וגם בממד הפיזי.
נכון. אז מה שבאמת אלי אמר מקודם, שאנחנו נעלה ללייב.
אנחנו ניתן טעימות פשוט בלייב, כדי שאנשים, מי שירצה באמת להבין איך זה עובד, מה קורה וכאלה, בעצם דרך טעימות, יבין.
אז מה שאלי באמת אומר פה, זה בגלל שזו שיטה מאוד חדשה, והרבה אנשים עדיין לא מצליחים להבין איך זה עובד, אז החלטנו אני ואלי שאנחנו נעלה ללייב באינסטגרם. אני ואלי, אלי מאיפה שהוא יהיה, אני מאיפה שאני יהיה, ותוך כדי זה שאנשים שיאזינו לנו, וכמובן מי שירצה להתנדב לזה, הוא פשוט ישלח לי את המספר הטלפון שלו, אני אשלח לו לנייד שלו את הלינק, הוא פותח את הלינק מאיפה שהוא נמצא, ויש לו שם וריאציה של מספרים. הוא בוחר אקראי 3 פעמים, נכון?
כן.
3 פעמים את המספרים האלה, וכל פעם שהוא בוחר את המספר הזה, יוצא פלט. אנחנו פשוט ננגיש את הפלט הזה, ואנחנו נעשה את זה בלייב, כמובן, בלי שם, בלי שם משפחה, בלי כלום, זה בלי הולך שאלות. להיות... בדיוק, זה הולך להיות מאוד אנונימי ומאוד אינטימי, אבל מי שיאזין לנו, הוא ישמע את זה. וכמובן, אנחנו גם נהיה אונליין בתגובה עם הבן אדם, לראות אם זה... עד כמה אנחנו באמת מדויקים בכל הסיפור הזה.
נכון.
גם מבחינה רגשית וגם מבחינה פיזית.
נכון.
אנחנו פשוט נביא... אז שווה לכם לחכות עוד שבועיים, אנחנו נתחיל לעשות את זה. זה משהו שחשבנו עליו בתקופה של... בתקופה בימים האחרונים.
כן.
טוב, אלי, כמו תמיד, היה כיף ומרתק.
תודה, יאנה, תודה, מאזינים.
ותודה רבה, אלי.
תודה.
אנחנו נתראה כמובן בפרק הבא, בפרק 31. שנדע ימים טובים.
כן, בשורות טובות לעם ישראל.
אמן.
ושיחזרו החיילים בשלום.
אמן, אמן, אמן לכולם. גם השבועים.
גם השבועים.
ביי, חברים. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.